נוח, אנחנו עם הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, יעקב איתנו? מיד יהיה גם יעקב ריבלין. אבי, שאנחנו מנסים לראות את הסדקים האלה בתוך הקואליציה ולהבין מה קורה לנתניהו, יש לו כאב ראש ביטחוני אחד גדול, אבל כאב ראש כלכלי לא פשוט. כן, יעקב, אנחנו שומעים אותך. כן, יעקב, אבי.
יש לו כאב ראש כלכלי, כאב ראש ביטחוני, על כל זה דיברנו, אבל בוא נדבר על כאב הראש הקואליציוני, שהוא מתלווה לאירועים שאנחנו רואים בתחום הביטחון, וזה איתמר בן גביר, שהיום מבריז. חודשיים בלבד חלפו מהקמת הממשלה, והוא כבר מבריז מדיון 40 חתימות, ודווקא כשמדברים עם גורמים בסביבת נתניהו, הם מעריכים שאם תבוא הרעה לממשלה הזאת, זה יבוא מהכיוון הזה. מצד שני, כשאתה מדבר בסביבתו של בן גביר, הם עם בטן מלאה על נתניהו. הם אוחזים שאת כל התדרוכים שאנחנו רואים בתקשורת, שבזים ולועגים לבן גביר, הכל מתחיל בלשכתו של נתניהו, כשראש השב"כ מדבר נגדו, זה מגיע מכיוונו, כשהמזכיר הצבאי מדבר, זה מגיע מכיוונו של נתניהו, כשגלנט הולם במתיישבים, איך שהם רואים את זה, זה בעצם ידוע ארוכה של נתניהו. זה, אם אנחנו מדברים על משהו שהתחדש השבוע, או שהתעצם השבוע, זו הזירה שמדיגה את נתניהו. ויעקב, בבקשה.
כן, תראה, אנחנו מדברים, אמרת שבמקביל למצב הביטחוני נתניהו מופיע בכנסת, זה לא במקביל, אלא זה בעצם אותו דבר. הרי מה קורה כאן? כל פיגוע שקורה, כל רבעים הפיגועים האלה בזה אחר זה, זה חותך עוד חוט בקשר שבין עוצמה יהודית לבין הממשלה, וכאשר הממשלה הזאת משתתפת בפגישת עקבה, כמו שפורסם, ומתחייבת לא להיכנס למרכזי הערים הפלסטיניות, אז בעצם מכפיל את האפקט ניתוק הקשרים הזה פי שתיים. למעשה, אני לא רוצה חלילה לפתוח פלא שטן, אבל רק שעוד חודש כזה אני לא רואה את עוצמה יהודית בממשלה, ואכן בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה, אני שוחחתי עם אנשים שנמצאים שם, הם חיים בתחושה שהספירה לאחור החלה, וכל היתר זה דברים שוליים. נכון שגפני כועס על התקציב, וזה כועס פה, אבל כל הדברים האלה מסתדרים בסופו של דבר. הכל זה כסף. מה שלא אני מסתדרים, זה הסתירה בין תפיסת העולם הביטחונית של עוצמה יהודית שאומרת להקות במחבלים, להקות בערבים ותמיכה שקטה וכל מיני דברים שהחוק לא מאפשר אותם, כן. לא עולה בקנה אחד עם הממשלה הזאת.
כן, אז כשאנחנו רואים את המתיחות הזו בין עוצמה יהודית והערב בכלל יוצאות הודעות גם מהליכוד וגם מעוצמה יהודית במקביל, אבל מהצד השני אני רוצה לשאול אתכם, אבי, תראה מה נתניהו עושה לעוצמה יהודית. הוא לא סופר אותם. הוא עושה פגישה מדינית בעקבה, כבר יוצאת משם כותרת על הקפאת בנייה, מיד אחרי זה כאן פיגוע, הוא לא שואל לפני זה את השותפים שלו, השותפים הקואליציוניים, לעשות מסע ומתן.
הפגישה המדינית באה לבן גביר טוב.
כן.
כל עקבה לטובה, היא באה, אני אגיד לך למה, בגלל שבסוף, הרי מעקבה לא באמת יצא משהו, נכון שאולי לא היה היום, לא היו את המעצרים הליליים, אבל זה קצת היה גם קשה לעשות את זה על... על רקע מה שראינו עם השריפה שהשתוללה, שהקדימו שם את לג בעומר. מה שקורה, ומצד שני, הרי ישרו עכשיו כמעט 10,000 יחידות דיור לבנייה, אף אחד לא מצפה שארבעה בארבעת החודשים הקרובים יכשירו שוב. אבל מה שקורה עם בן גביר, שכל הלג שאנחנו רואים, אתה רואה הרי הררים של לג, ומגדירים אותו כאופוזיציונר, עכשיו בן גביר תקשורת הוא מבין, ויש לו גם קשר עם כל העיתונאים, והוא בודק מאיפה זה מגיע. וכשהוא בודק מאיפה זה מגיע, הוא מגלה שכל ה...
הכל מגיע מהראש.
הכל מגיע מהראש. זה הסיפור. עכשיו, סמוטריץ' מכיר את זה, החרדים מכירים את זה, שמנכנסים ולא מביאים להם את מה שהבטיחו להם, אבל אז יש כותרות על 40% יותר לתקציב החרדי, לחינוך החרדי, כדי שהם לא יבקשו. אבל אצל בן גביר זה על הראש שלו ממש. והוא עם התחושה הזאת, הוא הולך כל בוקר, וכשמדברים על זה שהוא לא למד מה זה להיות שר, והוא עדיין אופוזיציונר, עושים לו קצת עוול, כי מי שמכיר את נתניהו יודע שאלה הם השיטות. עכשיו נתניהו נקלע איתו באותה ממשלה.
אז השאלה היא כזאת, ואני אשאל גם אותך.
כל התפקול הוא מוציא על בן גביר.
אז יעקב, אני רוצה לשאול אותך, מה נתניהו עושה מהלכים כדי בסוף לפרק את הממשלה? מה ההסבר? מה הוא מרוויח? מה האינטרס?
א', הוא לא צריך להרוויח, כי זה הטבע שלו. הרי כאן הוא זוכר מה שהוא עשה לליברמן, כשר ביטחון. ב-2017, בסופו של דבר,
אבל זה לא אותו דבר, אנחנו לא באותה אווירה, נתניהו עם כתבי אישום, הממשלה מלא מלא, ימין, חד פעמי, אירוע מכונן.
אני רוצה רגע להסביר מה זה נתניהו, ואני אעשה מעבר חד למישהו אחר שגם מסתובב עם בטן מלאה. תראה, ביום רביעי שעבר, בחמישי שעבר, גפני נלחם בוועדת הכספים של נושאים שהוא לא אוהב אותם. תקציב המעונות של ראש הממשלה ותקציב הביקוד הנוסף של שר נתניהו, הוא עוסק בזה כמי שכפאו שד. כמה שעות אחר כך יש ישיבת ממשלה ולא מביא, לא, לא מביאים את הדרישות שלא מתייחסים אליו. דיברתי אותו היום, אומר לי ביבי אפילו להתקשר להגיד לי תודה אחרי המעונות. אמרתי לו, אתה באמת חושב שביבי מתקשר להגיד תודה? זה דרכו, וביום חמישי שישי הוא תקע לו את הסכין שם עם הצעת התקציב. זה בעיית האופי של האיש הזה, הוא לא, הוא חושב שהוא קצת אוטיסט בקטע מסוים. הוא לא מתקשר עם הסביבה שלו, אלא אם כן באים אליו עם נבות, ואי אפשר כל היום לבוא עם נבות. אז דגל לא תעזוב את הממשלה בחיים, כי בחוץ מחכה לה ליברמן הנורא ולפיד והשמאל, אבל בן גביר הוא איש אופוזיציה בטבעו. עדיף לו לשבת מול ממשלת שמאל ולצעוק להכות בערבים ולטפל בטרור, מאשר לשבת בממשלה שלא עושה שום דבר נגד הטרור. לכן אני חוזר ואומר שתוחלת החיים של הממשלה הזאת...
אז אתה אומר, יעקב, כמה שחשבנו שנתניהו אולי למד, אולי השתנה, אולי הבעיה הייתה אצל גדעון סער ואצל אלקין ואצל כל שאר החבורה הזו, בסוף אתה אומר, הנה גם השותפים הקרובים אליו ביותר שהביאו לו את כיסא ראשות הממשלה אחרי מאבק ארוך ומדבר אופוזיציוני קשה, הוא עדיין נשאר עם אותו אופי. אבי, אתה מסכים עם...
אמר לי היום מישהו שלימן עליו כן. זכות, הוא אמר לי, תשמע, זה לא שביבי לא מקיים את כל ההבטחות. אין שום ערך להבטחות, הוא אומר, הבטיח לך תקציב, לא, זה לא רלוונטי. אז הוא אומר, זה אפילו לא שמיר שיכולת לתלות את ההבטחה לקיר ולמסגר אותה. אומר, אין ערך אפילו למסגר אותה. אם אתה עומד לו עכשיו עם אקדח צמוד לרקה, אתה מוציא. אם לא, זה שהוא הבטיח לך, זה ערובה לכך שלא תקבל. במיוחד אם יוצאת את זה ממנו במסע ומתן קואליציוני קשוח. עכשיו, כך לדוגמה את סמוטריץ' עם הסיפור הזה של האחריות על המנהל האזרחי. אם לא שהוא הכין להם מערב בתקציב, והוא אמר, או שאתם נותנים לי את זה, או שאתם לא מקבלים תוסף לתקציב הביטחון, הוא ממשיך בגרון איחר לדרוש את, את מה שכבר הובטח לו. גם אחרי התקציב, אתה פתאום שומע אצל נתניהו שאומרים, רגע, שר הביטחון, עושים להקבה בלי לדבר איתו. זו התנהלות, ביבי הוא זה שנראה כאילו הממשלה הזאת נכפתה עליו, והוא מת לברוח מהאירוע הזה שהוא מחובר לחרדים ומחובר לקיצונים. ככה זה נראה. ככה זה נראה למי שמסתכל על הממשלה.
לברוח לאן? זאת השאלה. מה מחכה לו בצד השני? יש לו איזה אופציות אחרות? בני גנץ, עוד פעם התעתוע הזה?
יכול מאוד להיות שנתניהו חותר לכך שבן גביר יעזוב, ואז הוא ינסה לטרף, אני אומר בכחתי קונספירציה, ינסה לטרף את בני גנץ, והמחיר יהיה הקפאת הרפורמה המשפטית. הרי בני גנץ בא לציבור שלו ואומר, תראו, הצלחתי לעצור את הרפורמה הנוראה הזאת, שהורסת את הדמוקרטיה ותמורה להצטרפות לממשלה, נתניהו מחליף אותו באותו רגע.
אבל הוא היה בסרט הזה שממשלה פריטטית עם בני גנץ, יעקב, זה לא עבד.
לא מדובר פה על פריטטית, לא מדובר על פריטטית, עם 10 מנדטים זה לא פריטטית. מדובר פה על ממשלה שמאוזנת יותר, יש לו רק בעיה אחת, הציונות הדתית זה 14 מנדטים, וגנץ הוא רק 10 מנדטים.
אם הוא מגיע עם כל העשרה, לא בטוח שגדעון סער יבוא איתו.
נכון, ובנוסף לזה גם הציונות הדתית היא 14, אבל אם הוא צריך לתקוע טריז, בין סמוטריץ' ובין גביר ולשכנע את צער וזה, צריך לתן לתניהו, תמיד יש לו כמה קלפים במגירה, והוא שולף אותם לפי הצורך.
אני שמעתי תיאוריה אחרת, אנחנו מדברים בגנותו כל הזמן, דווקא מלשכת ראש הממשלה היום. והם אומרים, תראו, עם כל זה שאין לו אלטרנטיבה, והוא יודע שאין לו אלטרנטיבה, אתה רואה את ההפגנות, בני גנץ מצולק מהפעם הקודמת, הוא לא ילך כל כך מהר, גם אם האמריקאים ילחצו עליו, והנשיא עצמו ירים עליו טלפון. אבל ביבי הוא אדם ממלכתי בשיקול הדעת הביטחוני שלו, הוא אף פעם לא נגרר להרפתקות, והוא רואה כאן מבחינתו את סמוטריץ' ואת בן גביר מנסים לגרור אותו למהלכים שמבחינתו הם קו אדום, ובעניין הזה אין לו שיקולים קואליציוניים, ככה הוא מסביר את זה, הבטחות יותר, הבטחות פחות, בסוף עם דגל התורה מסתדרים, הם היו איתו בקואליציות 10 שנים ויותר, מבטיחים, מקיימים חצי. כאן מול בן גביר וסמוטריץ' יש לו אירוע אמיתי, של איך שהוא רואה את צרכי הביטחון של ישראל, ובזה אומר ביבי לא יוותר, גם במחיר של סיכון הקואליציה. נחיה ונראה.
טוב, רק נעדכן אתכם ואת המאזינים, לצערנו הרב, הודעה מבית החולים הדסה, הר הצופים, הפצוע מפיגוע, פיגוע ירי הקשה, שהתרחש בצפון ים המלח, צעיר בן 27, הפצוע פונה תוך כדי פעולות החייה, שנמשכו גם מבית החולים, אך לצערנו, צוות בית החולים נאלץ לקבוע את מותו, ולכן לצערנו הרב הפיגוע הזה הופך להיות פיגוע שיש בו נרצח יהודי שמקום דמו, מפיגוע נוסף הערב, וזה כבר במקביל לכל הסיפור הזה הופך להיות ממש גל טרור. והשאלה היא, יעקב ואבי, עד כמה נתניהו יצליח לסחוב את היעדר התגובה ולומר צהל ממשיך לחפש את המחבלים?
תראה, יכול להיות שתהיה הצלחה, יכול להיות שעד מהדורת הערב שלך מחר כבר ימצאו את המחבל הזה, העניין שהוא נמלט אזור יריחו, זה לא שכם, ישימו עליו את היד, אבל הבעיה היא לא גל הטרור, הפיגועים הספציפיים, אלא גל הטרור של הממשלה הזאת אין לו תשובה. עכשיו תוסיף עוד דבר, זה לא רק שאין לה תשובה לגל הטרור, אין לה תשובה גם למצב הכלכלה המתערער, אין לה תשובה לעוד הרבה דברים, וכשמתחילה אווירה כזאת בקואליציה, אני הסתובבתי היום בכנסת, הייתה אווירת נחיים, ולא רק בגלל הפיגועים, אלא שכל הפרלמנטרים הוותיקים הריחו את מה שעכשיו, את מה שהם הריחו באזור פסח של ממשלת בנט הקודמת. הסתקים כבר נראים על הקיר, ויש אנשים שכבר מחשבים מה הולך להיות הלאה.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, בשולי ובשלהי כל האירוע הזה של הרפורמה המשפטית, וההפגנות והמחאות, וכן סדקים ולא סדקים, אני שואל אתכם, הרי אחרי היום, הערב, אחר הצהריים, שנתניהו קורא שוב להידברות, ולפיד אומר, אנחנו לא נדבר לפני עצירת החקיקה, ונדמה שכבר באמת שני הצדדים מתבצרים זה כנגד זה, אולי ככה כפרשנים פוליטיים, איך משבר מהסוג הזה בסוף מסתיים? כי אם אין הידברות, אז או שולחים החקיקה הזה עד הסוף, וזה סותר את כל התזה שאמרתם פה הערב על נתניהו, או שיהיה פה עוד איזשהו פטנט מבית נתניהו, שמצליח למתן ולהוציא את כל הסיפור הזה ממשבר אבי.
פטנטים לא חסרים, הרי בסוף עיקר הוויכוח זה על השאלת הווטו בוועדה למינוי שופטים, בבחירת שופטים, אפשר להחליט למשל שיהיה וטו הדדי, ששני הצדדים, גם כשאתה בקואליציה וגם כשאתה באופוזיציה, השאלה אם יש רצון. עכשיו, כמו שיעקב אמר כאן כבר בשבוע שעבר, ללפיד אין שום רצון לרדת מהעץ. בצד של לוין אתה גם לא רואה איזשהו רצון לרדת מהעץ. נתניהו נוטרל על ידי היועצת המשפטית לממשלה, למרות שראינו אותו היום מתבטא בעניין הזה, ומאחורי הקלעים בוודאי שיש לו השפעה. אבל ואתה רואה שגם גל המחאה הזה, יש להם אינטרס. לכן, בסיטואציה העכשווית, אתה לא רואה שיש אינטרס להגיע להבנות. ברגע שיהיה אינטרס, הנוסחה יכולה בהחלט להימצא. הנשיא שם כאן משהו על השולחן. יש מספיק גורמים שיכולים לשבת ביחד ולהגיע לעמק השווה. כבר ראינו משברים גדולים יותר שנפטרים בלילה לבן אחד.
טוב, נמתין אל הבאות. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום. נסתפק בדברים הללו שלכם. תודה, ערב טוב, בשורות טובות.